אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
בוקר טוב, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים, התוכנית לאנשים שרוצים להכיר טוב יותר את העולם, אבל גם לא פוסלים עולמות אחרים. אני שרון קנטור, העורך רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. גם היום נשתדל לשאול את השאלות החשובות. האם באמת יש יותר חול באוויר, או שהאובך סתם שמח לראות אותנו? והאם יכול להיות שעדיין משקיעים יותר כסף במחקר של מחלות גבריות ממחלות נשיות? רמז, כן. נזכיר שאפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, מוזמנים לחלוק איתנו שם ידיעות מרעישות ומחשבות מחכימות, ומוזמנים להזין לנו גם כהסקט. ובכן, מבדיקה של הקלפי המדגמית שלנו עולה שאנחנו מתחילים. זה נשמע כמו התחלה טובה לסרט מדע בדיוני. מחקר מגלה שנוזל מוח ושדרה שנלקח מצעירים יכול לשפר את תפקוד הזיכרון במבוגרים. בינתיים, מדובר בעכברים, החיים לא רחוק היום ונרצה לשאוב נוזל מוח מהצעירים. על הקו, דוקטור טל עירם, שתרצין את הדיון הזה ותהפוך אותו למשמעותי ואמיתי. היא חוקרת מוח באוניברסיטת סטנפורד. בוקר טוב.
בוקר טוב.
קודם כל, אנחנו רוצים לשאול את השאלה, אולי המתבקשת, מה בעצם גורם לשחיקת הזיכרון אצל מבוגרים?
קודם כל, זאת שאלה נורא מורכבת. מדובר המוח הוא איבר מאוד מורכב, שמורכב מהרבה סוגי תאים שצריכים לפעול ביחד בצורה מאוד מסונכרנת ותומכת. ועם ההזדקנות, התפקוד של התאים האלה הולך ודועך, ועם איתו גם התפקוד, כמו זיכרון ולמידה.
אוקיי, ואיך התבצע המחקר הזה בעצם? המהלך שלו היה מאוד מעניין.
כן, אז אולי אני אתן קצת קונטקסט. אני חוקרת מוח שעושה פוסט-דוקטורט במעבדה של פרופסור טוני וייס-קורי בסטנפורד, ובגדול המעבדה חוקרת איך הסביבה משפיעה להזדקנות של המוח. ובסביבה אני מתכוונת לאורח חיים, כמו פעילות גופנית לדוגמה, אבל זה יכול להיות גם דברים שקורים בתוך הגוף, כמו מערכת החיסון, או הרכב של חלבונים בדם שמשפיעים על התאים במוח.
גם אירועים שונים משפיעים על התפקוד? לא רק דברים יומיומיים כמו ספורט?
כן, חד משמעית. מה את אוכלת, איך את ישנה, כל דבר משפיע על המוח.
אוקיי.
ומחקרים קודמים במעבדה, שזה גם מה שהביא אותי אליה, כי זה היה מרתק בעיניי, הראו שהעברה של דם מעכברים צעירים לזקנים, וההפך מזקנים לצעירים, השפיע על הקצב של ההזדקנות של המוח. ומדדו את זה בכל מיני סוגים של סממנים של הזדקנות של המוח, כמו ממש תפקוד במבחני למידה וזיכרון, שגם עכברים יכולים ללמוד, וגם להם התפקוד בהם יורד עם ההזדקנות. המורכבות של ההבנה של איך החלבונים האלה משפיעים על המוח, היא בגלל שהמוח מופרד מהדם על ידי המחסום דם מוח, שבעצם לא מאפשר לחלבונים מהדם, או להרבה מהחלבונים מהדם, להיכנס לתוך המוח, ושלשמור על סביבה מאוד יציבה לתאים של המוח, שהם מאוד רגישים. והסביבה של המוח היא בעצם הנוזל חוט שדרה, שהוא מיוצר בפנים בתוך המוח, הוא זורם גם בתוך החללים של המוח, וגם ממש מקיף את כל המוח והחוט שדרה, כך שהם צפים בתוכו.
אוקיי, ואיך בעצם... אוקיי, סליחה, תמשיכי.
אז יש לו המון תפקודים לנוזל חוט שדרה, הוא ממש מגן על המוח מפני זעזועים, אבל גם יש בו כל מיני הרכב מסוים של חלבונים, שמאוד מותאם לתפקוד של התאים של המוח, וההרכב של החלבונים הזה מאוד משתנה עם ההזדקנות. מה שלא ידענו זה האם השינוי הזה בהרכב ממש משפיע על התפקוד של התאים במוח. וזה בעצם השאלה שניסינו לענות עליה עם המחקר הזה.
אוקיי, ובעצם איך יצרתם את אירוע הזיכרון הראשוני כדי לבדוק את נושא הזיכרון?
אז מדובר במבחנים מאוד מאוד מבוססים שאפשר להשתמש בהם, שהם בודקים סוגים מסוימים של זיכרון. ספציפית במחקר הזה בדקנו זיכרון לטווח ארוך, על ידי זה שנתנו לעכברים שוק חשמלי קטן ברגל, באיזשהו קונטקסט מסוים, באיזשהו כלוב עם כל מיני סממנים, תוך כדי שהם שומעים איזשהו טון מסוים ואור, והם חיברו את האירוע השלילי הזה של קבלת השוק ברגל לאור ולטון ולקונטקסט. ואחרי 3 שבועות, שזה הרבה זמן בשביל עכבר, שמנו אותם בדיוק באותו קונטקסט, אבל בלי השוק, וראינו כמה הם קופאים. וזה האינדיקציה שלנו לכמה הם בעצם זוכרים את זה שהם קיבלו שוק, וזה האינסטינקט שלהם מול לקפוא.
כלומר, המבוגרים שבעצם קיבלו את נוזל המוח ועמוד השדרה, זכרו טוב יותר מאשר העכברים שלא קיבלו אותו.
נכון. וזה נתן לנו אינדיקציה לזה שיש משהו בנוזל חוט שדרה הצעיר הזה שמשפיע על מערכות במוח שקשורות בתפקוד של למידה וזיכרון. אז צללנו לתוך אזורים שבאמת ידוע שהם מעורבים בזה, כמו ההיפוקמפוס, וניסינו להבין מה קרה לתאים שם. ולהפתעתנו מצאנו שההשפעה של הנוזל חוט שדרה לא הייתה על הנוירונים, שהם נחקרו הכי הרבה עד היום בהקשר הזה של למידה וזיכרון, אבל גם בהקשר של מחלות של הידרדרות של זיכרון, כמו דמנציה, אלא על סוג אחר של תאים שלהפתעתנו ראינו שהם הושפעו. והתאים האלה קוראים אוליגודנדרוסיטים. ואני אתן קצת רקע עליהם. התקשורת במוח היא מתבצעת על ידי נוירונים ששולחים את השלוחות הארוכות שלהם שבהן עובר המסר החשמלי. וממש כמו כבל חשמל שצריך להיות מבודד כדי שהמסר החשמלי לא ידח, ככה האוליגודנדרוסיטים הם עוטפים את אותן שלוחות בשביל לשמר את המסר, את המסר העצבי. הם בעצם מבודדים את השלוחות האלה של הנוירונים והם תומכים בהם בכל מיני צורות. והתאים האלה לא כל כך נחקרו בהקשר הזה של למידה וזיכרון ועיבוד זיכרון במחלות נוירודגנרטיביות. אז החלטנו להתמקד בהם במחקר. וראינו שבאמת כל מיני חלבונים, ואחרי זה גם בודדנו חלבון מסוים, שקוראים לו FGF-17, שנמצא בנוזל חוט שדרה של צעירים, משפיע על התפקוד של התאים האלה, ש... משתנה או מדרדרת עם ההתקנות של המוח.
דוקטור, מתי אם בכלל מחקרים מהסוג הזה עוברים לניסוי על בני אדם?
אני חושבת שחשוב להדגיש שהמטרה של המחקר הזאת היא לא הייתה פרי-קליני. זאת אומרת, לא הייתה פה מטרה לעשות איזושהי פרוצדורה בעכברים ש... היא כמו שהיא תעבור לבני אדם. לא הייתה כוונה לאסוף נוזל חוט שדרה מצעירים ולהזריק אותו לזקנים.
כן, כי זה נשמע די מקריפ, בואי, כן.
נכון, אז המטרה הייתה רק להבין את המנגנון בשביל לבודד חלבונים, כמו שעשינו, ואותם אפשר לייצר במעבדות, ולהבין איך הם משפיעים על המוח בשביל לעשות אפיון מאוד, הרבה יותר מבוסס ידע לניסויים קליניים. כך שהדרך עוד ארוכה לתרגום של המחקר הזה ספציפית לניסויים קליניים בבני אדם. אבל אני כן חושבת שהוא פותח ומעלה שני כיוונים מאוד מרכזיים למחקרי המשך בכיוונים שלא כל כך חשבו עליהם עד עכשיו עם למידה וזיכרון והזדקנות. הראשון זה שהנוזל חוט שדרה עצמו יכול לתווך את ההשפעה על המוח ואת התפקוד שלו. וזה נגיד יכול לפתוח צוהר לכל מיני פיתוח של תרופות וטיפולים שישפיעו על התאים שמייצרים את הנוזל חוט שדרה, שאולי יפרישו חלבונים מסוימים שיכולים להטיב עם המוח בכל מיני סוגים של מחלות, אבל גם בהזדקנות. והתובנה השנייה היא שאוליגודנדרוציטים מעורבים בתהליכים האלה, ועכשיו אם נבין איך הם פועלים ומה קורה להם עם ההזדקנות, נוכל לתכנן גם תרופות וכל מיני טיפולים שישפיעו ספציפית על התאים האלה, שבתורם ישפיעו על הנוירונים ועל כל התפקוד של המוח.
יפה מאוד, ננסה לחכות עם ההזדקנות שלנו עצמנו, כדי ליהנות מכל המחקרים והפיתוחים הללו. הדוקטור טל עירם, חוקרת מוח באוניברסיטת סטנפורד, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה רבה.
זו בהחלט שעתם היפה של שואבי האבק. נראה שסופות חול הולכות ומתרבות, ואחת המדינות המוכות ביותר בתחום הזה היא עיראק. ננסה להבין האם אכן כך, או שזה סתם אנשים שמדברים יותר מדי על מזג האוויר ושינוי האקלים, וגם האם יש לזה השפעה עלינו. נפנה לדוקטור ברוך זיו, חוקר אקלים, האוניברסיטה הפתוחה. בוקר טוב.
בוקר אור. אני המום מההכרזה לגבי שעורי אבק.
נכון.
אני לא בטוח שמה שיותר זה יותר טוב. וכן אולי זו שעתם בקשה.
יכול להיות, יכול להיות. אבל אני צופה עלייה במחירות. לפחות נדמה לנו שגם כאן יש לכאורה יותר אובך, אבל יכול להיות שמה שיש זה יותר זיכרון קצר. אבל בואו נדבר על עיראק קודם כל. האם אכן יש יותר סופות חול בעיראק בזמן האחרון?
השנה היו הרבה מאוד סופות חול בעיראק, וזאת לא השנה היחידה. והסיבות, כפי שהעיראקים עצמם, השירות המטרולוגי העיראקי, מסביר אותם, קשורות לשינויים במה שנקרא כיסוי הקרקע. ככל שהקרקע מכוסה בפחות צמחייה, היא נוטה יותר להעלות אבק, מפני שזה אזור מדברי ברובו. ולכן מה שגורם לדבר הזה זה העובדה שיש פחות ופחות חקלאות בעיראק. ההסברים שלהם לפחות חקלאות נעים בין בעיות של מלחמות וכלכלה לבין שינוי האקלים. אבל אני מוכרח להודות שהאקלים בעיראק הוא אקלים מאוד קשה בעונת הקיץ. והקיץ הזה הולך ומתארך והולך ומחביט שם. אבל לענייננו אין ספק שבעיראק המצב מחמיר, וגם אין ספק שהדבר הזה פחות רלוונטי לגבינו, מפני שהאבק שנוצר בעיראק לרוב לא מגיע אלינו.
איזה אבק כן מגיע אלינו? כי בוא, מגיע אבק.
נכון, אולי כדאי באמת לעשות קצת סדר בעניינים.
כן.
האבק מגיע אלינו משני מקורות עיקריים. אחד זה ממערב, מדרום מערב, ממדבר סהרה, אם ממלוב, ממצרים, ולפעמים גם מארצות רחוקות יותר, כגון אלג'יר. וחלק קטן יותר מגיע כן מכיוון מזרח, אם כי לאו דווקא עיראק, אלא יותר מדרום-מזרח, מסעודיה. עכשיו, האירועים שבהם מגיע האבק ממזרח, אולי באמת משקלם קצת יעלה, אבל אני במקרה יודע שעשינו איזשהו סקר לגבי השנים האחרונות, דווקא חלה הפחתה בכמויות האבק בארץ, והסיבה היא שמקור האבק העיקרי קצת פחות פעיל, וזה לא בגלל מצב הקרקע, אלא יש פחות סופות מהסוג שמביא אבק מאפריקה. אז זה עניין אקלימי, וזה לא ביטוי לשינוי אקלים. עכשיו, מה שקורה בעיראק, היו שני אירועים מעניינים שכדאי לשים להם לב אליהם. אחד היה השנה, לפני שבועיים בערך, הייתה סופת חול לא בעיראק, אלא בירדן, והסופה נגרמה על ידי סופת רעמים. זה נשמע דבר בלתי אפשרי, איך סופת רעמים שהיא גורמת לגשם, יוצרת אבק, אבל זוהי תופעת טבע שבאזורים מדבריים היא מוכרת. יש לזה אפילו שם, חבוב. וזה קורה כאשר חבוב.
יפה. ואיך זה קורה באמת בפועל?
אז זה קורה כאשר אין מספיק גשם, אין מספיק לחות, ומתפתחים עננים, והעננים מפתחים ברקים, והרוחות החזקות שמלוות את העננים קיימות, רק שהגשם מועט ומצומצם. ולכן בחלק גדול מהאזור נושבות רוחות חזקות ללא גשם. גם היו בארץ מקרים כאלה, והדבר הזה, מה שהוא יוצר, הוא יוצר איזה מניפת אבק שמתפשטת לארצות הסמוכות, וזה אירוע שהוא יותר אפיזודה, זה יכול לקרות פעם, פעמיים בשנה, וזה לא מגדיר את האקלים, אבל זה אירוע שלפעמים משבש מאוד את החיים. היה בנתב"ג, היה אירוע של חבוב, שהגיע לפה מדרום מזרח וגרם לסגירת השדה באופן מפתיע ביותר לפני כ-30 שנה. אבל אם נחזור לשנים האחרונות, בספטמבר 2015 הייתה מין סופה מסוג זה בהיקף די גדול בסוריה, והאבק הצליח לחסות את כל המזרח התיכון, מקפריסין ועד אילת. והיה, אני לא יודע אם מישהו זוכר, בספטמבר, בשמונה בספטמבר 2015, השמיים היו צהובים והיה מזג אוויר מאוד מדכא במשך יומיים שלושה, וזה גרם לזיהום אוויר מפני שהאבק הזה שקע לאיתו, ויצר כמה ימים קשים מאוד מבחינת האדם, שואבי האבק ושאר הסובלים. אז דברים כאלה קורים. אבל באופן כללי, אני אחזור שוב, ישראל בעיקר סתובלת, או אני יודע, נתונה...
מבורכת באבק, כן.
כן, להשפעות אבק שמגיע מדרום הערב, מאפריקה, והמשטר של הדברים האלה תלוי בעיקר במערכות מזג אוויר מהסוג שגורם לרוחות חזקות, והמערכות האלה כרגע לא רואים בהם איזשהו שינוי שאפשר להצביע עליו, ולכן העובדה שיש קצת פחות בשנים האחרונות, עדיין לכל מי שחוקר אקלים בארץ נראית ראויה לעיון, אבל עדיין אין לא מניבה שום מסקנות, עדיין אפשר להגיד כלום.
אבל אוקיי, אז זאת אומרת, אין קשר מובהק לשינוי האקלים לגבי הסופות והאבק עצמו, אבל כן קישרת בראשית שיחתנו,
נכון,
בין מיעוט הצמחייה והחקלאות, נכון, לשינוי האקלים,
נכון.
והאפקט המשני של זה הוא שיש כן יותר אבק.
נכון, בדיוק. ואכן זה ככה, אבל כאמור, האזור שעליו דיברנו הוא אזור מסופוטמיה, זה נקרא, המדבר שממזרח לנו, ולמזלנו המדבר עלינו לא השפיע הרבה, אבל לעומת זאת על עיראק עצמה, וגם על נסיכויות המפרץ, שאנחנו בזמן האחרון מחוברים איתם, זה ישפיע, ולדעתי יגרום שם ביותר מצבים של אבק, ולכן זה נקודה מאוד חשובה.
בסדר, שם הכל סגור בבניינים מוזהבים, זה לא מפריע להם בחוץ. אבל השאלה שלי בעצם היא, האם... ככל שישראל תפותח יותר וגם בה תהיה פחות צמחייה ופחות חקלאות, גם כאן אנחנו יכולים לצפות שהשפעת האבק תהיה גבוהה יותר.
תראי, אז בישראל האזור היחידי שסילוק הצמחייה אמור לגרום ליותר אבק הוא הנגב. עכשיו, בנגב יש אזור שבו לא היה ולא תהיה צמחייה, מרכז הנגב, דרום הנגב. לעומת זאת, צפון הנגב דווקא יואר בשנים האחרונות, ומה שלא יואר נבנה, ששטח הופך לבנוי הוא לא מהווה מקור לסופת חול, רק שטח שמתייבש ונשאר שומם, כך שאנחנו באמת לא צריכים בעניין הזה לדאוג מבחינתנו.
דוקטור זיו, אתה מאוד אופטימי הבוקר, אני לא יודעת מה, לאן לקחת את זה.
נעשי אותי מחר.
אני בהחלט אנסה אותך מחר. רק נסכם ונאמר שסופות החול האלו בעיראק זה לא, אנחנו התבדחנו פה הרבה על שואבי אבק, אבל יש גם נזקים, נכון? לבני אדם, לבריאותם?
האמת היא שזהו אבק מדברי, ומה שבדרך כלל מזיק לבני אדם זה בעיקר אבק שמקורו בתעשייה, בתחבורה, שהוא מכיל כימיקלים. אבק מדברי ברור שהוא לא דבר בריא, אבל להזכירך, כל תושבי ישראל שסבלו בעבר מבעיות נשימה, הופנו לערד, שזה אזור עשיר מאוד באבק מדברי, ומצבה משתפר.
אז רגע, יש כאן שאלה שהגיעה מהטכנאי שלנו. הוא שואל, האם בעצם כשיש אובך, אנחנו לא צריכים דווקא לחסום את נשימתנו, נגיד, לעטות מסכה?
זה יועיל. מי שרגיש לאבק, מוטב שילך עם מסכה. התרגלנו בשנתיים האחרונות למסכות, ראינו שזה לא כל כך נורא, אז מי שרגיש לאבק, זו הזדמנות מצוינת להוציא את המסכה מהכיס, כי בדרך כלל הם עוד לא בבוידם, להוציא ובאמת ללבוש אותה. רעיון מצוין.
מקלר, שמעת? בסדר גמור. דוקטור ברוך זיו, אני מודה לך. הרגעת אותנו בהרבה מאוד מובנים, שזה מדאיג שלעצמו. חוקר אקלים אוניברסיטה הפתוחה, המשך אביב נעים. להתראות, תודה רבה.
תודה, להתראות.
יש כל מיני שיטות לגלות שקרים, לא רק התארכות האף. אם זה שלפניך באמת מגרד הרבה באף, זה נחשב לסימן השקר, אם הוא ממעט להסתכל לך בעיניים. אם כי אף אחד לא מסתכל בעיניים כבר, כולם בכל מקרה תקועים בנייד, אז זה פרמטר שקשה לבדוק. כך או כך, מחקר חדש מציע כעת שיטה חדשה לזהות האם מולכם נמצא שקרן. אנחנו נפנה לדוקטור דר פלג, מומחה לפרופילאות ואבחון מהימנות. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז איך אנחנו מזהים שקרנים לפי המחקר החדש? והאם המחקר הזה באמת הוא משהו רציני? בוא נשמע.
קודם כל, מדובר בחוקר מאוד ידוע, אלדר דברי. אני אפילו יצא לי בזמנו כשהייתי במשטרה ביחידה לפגוש אותו. הוא המון שנים מתעסק בזה. בגדול הנושא הזה של עומס קוגניטיבי שקשור בשקרים הוא נושא שהוא כבר ידוע ונחקר, הוא מאוד ידוע. זאת אומרת שכשבן אדם משקר, אז הוא צריך להשקיע המון מאמץ קוגניטיבי בזה. הוא צריך לחשוב על הסיפור, הוא צריך לחשוב מה לענות כאשר ישאל כך, ומה לענות כאשר ישאל אחרת. זה בשונה ממי שדובר אמת, שהוא לא צריך לעשות את כל ההכנה ולבנות את כל הסיפור הזה בראש, כי זה בפועל באמת קרה.
כן, אמת זה איזי. פשוט אומר מה שהיה, וזהו, לא צריך לחשוב. אז אנחנו בעצם קושרים באיזשהו אופן בין אינטליגנציה גבוהה לבין יכולת טובה לשקר?
את אומרת פה משהו מעניין, אבל זה לא בדיוק עובד ככה, כי אז בעצם כל בן אדם שהוא חכם יותר מהממוצע, אז היה לו גם קל יותר לשקר. אני לא ראיתי מחקר שמביא תוצאות כאלה, למרות שזה כיוון מעניין.
אולי קל לו, אבל אין לו אינטרס בהכרח, כי הוא גם טוב לב וחביב ואין לו מה להסתיר.
טוב, אז צריך לדעת להפריד את כל המובנים האלה. זה באמת, יש כל מיני סיבות ליכולת גם לשקר וגם היכולת לזהות שקר. חלקן רגשיות, אבל פה באמת המיקוד הוא יותר קוגניטיבי, חשיבתי. ומה שמצאו פה זה שכאשר נותנים לך איזה מטלה שמסיחה את הדעת, אז מן הסתם, אם אתה גם ככה השקעת מאמץ קוגניטיבי בשקר, אז אם נותנים לך איזה מטלה שמסיחה את הדעת, יהיה לך עוד יותר קשה לשקר. אז השקר שלך נהיה גרוע יותר, אז קל יותר לזהות אותו.
אוקיי, זאת אומרת, בזמן שמולנו אדם שכרגע רוקם איזשהו שקר, אנחנו בעצם נותנים לו משימה נוספת, מעמידים אותו מן מבחן של מולטיטאסקינג, וכך אנחנו רואים אם היכולת שלו לשקר פוחתת?
באמת ככה, זאת אומרת, כאשר אתה צריך לשקר, אז שוב, יש לך עומס קוגניטיבי, הקשב שלך הוא מוגבל, כל בן אדם, הקשב שלו הוא מוגבל. אז כאשר אתה משקר ואתה עסוק בזה, נותנים לך פתאום איזושהי מטלה, נגיד, לזכור מספרים, או יכול להיות הרבה מאוד מטלות. במקרה הזה זה היה לזכור מספרים של לוחית רישוי, אז אתה פשוט תתקשה, ואז יוצא לך השקר, זאת אומרת, הסיפור הוא פחות קוהרנטי, אז קל יותר לזהות ששיקרת.
אוקיי, זאת אומרת, איך בעצם, אבל בחנו את הדבר הזה, זה מה שאני לא מבינה.
בעצם נתנו לאנשים, הם דיברו איתם על איזשהם נושאים חברתיים שחשובים להם, אחר כך הם היו צריכים לספר על זה חזרה לפי הדעות שלהם. וכדי לחשוף את הדעות האמיתיות שלהם על הנושאים האלה, נתנו להם לספר את זה עם או בלי המטלה הזאת של הסחת הדעת, וחלק ביקשו מהם מראש לשקר, וחלק לומר את האמת. אז ראו שאלה שנתנו להם מטלה שמסיחה את הדעת, ובסוגריים אני אגיד, אבל חשובים, שאמרו להם שהמטלה הזאת חשובה, כי אם היא לא חשובה, זה פחות משך להם קשם, פשוט זלזלו בה.
איזה סוג של מטלה נתנו להם, אתה יודע?
כן, אז אני אומר, לשחזר מספרים של לוח רישוי, שבעה...
אוקיי, זאת... אוקיי, אוקיי.
וזה פשוט משך את הקשב שלהם, ואז כאשר הם רצו להביע את הדעות השקריות שהם התבקשו לעשות, זה יצא לא טוב, זה יצא מגומגם, זה יצא לא קוהרנטי, ואז כשנתנו למעריכים להחליט שהיו עיוורים לזה שהם היו דוברי אמת או שקר, להעריך אם באמת אמרו להם אמת או שקר, היה להם קל יותר לזהות את השקרנים שעשו את המטלה של הסחת דעת הזאת.
אוקיי. Okay. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי השיטות הנוספות שהזכרתי קצת בפתיח. נכונות? כל מיני גירודים בפנים, אי הסתכלות בעיניים, כל הדברים האלו.
טוב, אז זה דברים שהם קצת יותר בספק, יש עליהם יותר מחלוקת. כל הנושא הזה של נגיד שפת גוף ומיקרובעות פנים, יש לזה, יש כל מיני ממצאים, אבל הם לכאן ולכאן. הנושא הזה של גירוד בפנים, אני בתור מישהו שמתעסק בתחום הזה, לא הייתי משתמש בזה בתור איזשהו סממן של פינוקיו או משהו כזה. אומרים ש there is no such thing as a Pinocchio's nose effect. אין איזה משהו אחד ספציפי שבן אדם עושה, במידה והוא עשה אותו, אז אתה יודע בוודאות שהוא שיקר. אני אומר את זה גם בתור מישהו שמתעסק בזה וגם בגילוי שקרים ואפילו בפוליגרף. זה צירוף של דברים. דווקא בנושא הזה הקוגניטיבי, שמישהו מתאמץ בגלל השקר, ואז למשל יש השעיה בתשובה שלו, זאת אומרת, הזמן תגובה שלו עולה. או דברים פיזיולוגיים שקשורים בעומס קוגניטיבי, כמו הרחבת האישון וכדומה. אלה דברים יותר מתוקפים, גם אותם לא תמיד כל כך קל למצוא, אבל יש להם תוקף יותר גבוה מהדברים האלה שהזכרת קודם.
אבל אלו דברים שניתן בעצם בעיקר בעזרת מכונות לאמוד, נכון?
מכשור טכנולוגי, כן. הנושא הזה של הרחבת האישון הוא משהו שעולה עכשיו יותר ויותר. הנושא הזה דווקא של זמן תגובה הוא כן קיים, אבל ביום יום, כן, סתם בשביל האנקדוטה, אם מישהו יותר מתקשה לענות, זאת אומרת, לוקח לו יותר זמן לענות, אז זה בעצם סוג של ביטוי של העומס הקוגניטיבי שלו, של המעמד שהוא משקיע רגע בשביל לענות משהו שהוא לא באמת נכון. אז זה סממן שהוא דווקא אחלה. אבל כדי באמת לזהות שקר צריך לאסוף הרבה מאוד דברים, צריך לזהות איזושהי חריגה מהבייסליין, אולי זה בן אדם שנוטה גם ככה לדבר לאט, אז מה, בגלל זה
נכון.
אנחנו נגיד שהוא שקרן?
בדיוק. אז אולי הוא דווקא חושב הרבה, הוא אדם שקול.
בדיוק, אז צריך להיות חריגה מהבייסליין האישי שלו. ואז יש לך משהו קצת יותר אינדיקטיבי. האמת שהסיפור הזה של שקרים הוא מאוד מורכב ומעניין, ואני התעסקתי בזה הרבה. יש גם מנגנונים שהופכים אותך לשקרן טוב יותר, אם אתה מצדיק את השקר. זאת אומרת, אם יש לך, אפרופו פינוקיו, אז יש לנו איזה מאמר של מה קורה כשרובין הוד פוגש את פינוקיו. זאת אומרת, אם אתה משקר בגלל שאתה עושה את זה משהו
למען מטרה אחרת שהיא לא בהכרח משהו שהוא לטובתך.
מטרה בדיוק גדולה ולטובת אחרים. ואז אתה גם משקר יותר וגם משקר טוב יותר. אין לזה סוף.
אוקיי. האם נעשה אי פעם, נגיד הרי בדיעבד, אם אנחנו בוחנים נאומים של פוליטיקאים, שבדיעבד אנחנו יודעים ששיקרו, שהסתירו מאיתנו דברים, האם נעשה, למיטב ידיעתך, ניתוח שונה בדיעבד כדי למצוא ולנתח את האופנים ואת הרגעים שבהם שיקרו לנו?
בוודאי, יש, אני אפילו זוכר את חלק מקורסים שעשיתי, חלקם למדתי, היום אני מלמד, הדברים האלה שקשורים בשוב, עומס קוגניטיבי, אז רואים את הגמגומים, רואים נגיד, שוב, לא צריך להסתכל על זה בתור מימד אחד שאו, הנה מצאתי אותו ולכן הוא בוודאות משקר לי, אלא אוסף של דברים. אז יש איזשהו משהו שהוא מעבר לגוף שלישי, זה לא אני, כן, אלא מזכיר את השם שלו ואומר, משה לא היה עושה דבר כזה. פתאום בן אדם מתרחק בעצם, סוג של התרחקות.
יפה.
אז רואים את זה בנאומים האלה, וכן, אז העניין הוא שכולם חכמים בדיעבד. יודעים שהוא שיקר, אז מסתכלים אחורה, ופתאום כולם מוצאים את מה שלא מצאו קודם. פחות, זה יכול לעזור באופן מוגבל.
אז בזמן אמת אנחנו ממליצים אולי על מה שמציע המחקר החדש, לתת לאדם מולנו נגיד לפתור קובייה הונגרית, או לברור עדשים, או איזושהי משימה כזו, ולראות אם הוא מצליח
כן,
לעשות
יש
את זה.
יש הרבה משימות קוגניטיביות, לספר את הסיפור מהסוף להתחלה, יש הרבה מאוד טריקים כאלה, לשאול שאלות מפתיעות. אותו אלדר דברי למשל, יש לו מחקר אחר על לשאול שאלות מפתיעות, כי הבן אדם שהתכונן לשקר לא ציפה לשאלה הזאת, ולכן אתה מתקיל אותו. יש כל מיני טכניקות קוגניטיביות כדי לעזור לך לחשוף את השקר. אבל שוב, בפועל, בשטח, זה קצת יותר מורכב ממה שרואים ממחקר כזה או אחר.
בטוח, ותמיד עדיף להיות מוקף באנשים מהימנים וחביבים ככל הניתן.
נכון.
דוקטור דר פלג, אני מודה לך, זה היה מרתק, מומחה לפרופילאות ואבחון מהימנות. תודה, בוקר טוב. אנחנו שמחים לחנוך כאן פינה חדשה, כרגע גוזרים כאן סרטים במסדרון. הפינה היא ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה, עם הדוקטור אלון ברש. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. היום,
בוקר טוב,
שמחים מאוד, פינה חדשה. אנחנו נתחיל אולי ככה במוצא האדם, מתאים?
לגמרי, נתחיל בעצם בהתחלה לפחות ההיסטורית.
כן.
וההתחלה הזאת קורית כמובן אצל דרווין, שבספרו מוצא מינים, 1859, שלא מתעסק בכלל בבני אדם, מתעסק בהכל חוץ מבני אדם, רק יש לו איזושהי שורה קטנה שאומרת, light will be thrown on the origin of man in his history. זה הכל.
עושה פרומו. אומר בעתיד, חבר'ה.
בעתיד. הוא גם יכתוב על זה ספר כמה שנים אחרי זה, שיקרא את descent of man. אבל בינתיים זה מה שיצא. ובאמת, באופן מפתיע, התיאוריה של דרווין על אבולוציה התקבלה מאוד מאוד מהר. זה היה די מפתיע שתיאוריות ככה מתקבלות, אבל זה הצליח לו. ובאמת התחילו לחשוב, רגע. אם זה קורה אצל בעלי החיים, אז מה קורה אצל בני אדם? ובאמת, אחד האנשים הכי מוקדמים שקיבלו את התיאוריה של דרווין היה בחור גרמני, שקראו לו ארנסט הקל. וכבר 4-5 שנים אחרי שדרווין מוציא את הספר שלו, הוא אומר, מוצא האדם הוא מהקוף, ולא סתם מהקוף, מוצא האדם הוא מדרום מזרח אסיה. באמת אמרה מאוד מאוד גדולה, והוא גם כן שם דברים אחרי האמרה הזאת. הוא אומר, אני עושה תיאוריה מדעית שאומרת, בעצם אני נותן שם ליצור, שעוד לא פגשתי בכלל, ואני קורא לו פיתקנתרופוס. פיתקנתרופוס, פיתקוס זה קוף, אנתרופוס זה בן אדם, והוא אומר, החוליה החסרה, והוא תובע את המונח הזה, חוליה חסרה, אנחנו נמצא אותה בדרום מזרח אסיה. ולמה דווקא דרום מזרח אסיה? הרי יש הרבה מקומות בעולם. אז באמת יש כמה אופציות. אנחנו יודעים או אנחנו חושדים שמוצא אדם מהקוף, ואז יש לנו שני סוגים גדולים של קופים. סוג אחד, או קבוצה מסוימת שנמצאת באפריקה, וקבוצה שנמצאת באסיה. באפריקה אנחנו מכירים את השימפנזים ואת הגורילות, שהאנטומיה שלהם קרובה אלינו, באופן יחסי כמובן לבעלי חיים אחרים, ובאסיה אנחנו מכירים בעצם את האורנגוטנגים, שהוא קוף גם מאוד מאוד גדול, ובהחלט שייך למשפחת קופי האדם.
אבל הוא פחות קרוב אלינו?
אז היה ויכוח מאוד מאוד גדול, מי הקרוב אלינו ביותר. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, או אפילו עוד לא סוף, 1870 בערך, לא ידעו על ה-DNA, לא יכלו לעשות את הבדיקות הגנטיות שיגידו מי הכי קרוב אלינו. ומה שנשאר זה עצמות, וזה דיון לגיטימי לגמרי. גם אני, אם הייתי רואה את העצמות האלה, ואני רואה כל הזמן את העצמות האלה, זה לא פשוט כל כך. אבל הסיבה שהם בחרו דווקא בהקל בעיקר, בחרו דווקא באורנגוטנג, דרום מזרח אסיה, היא לא הייתה לגמרי מדעית. זה היה קשור לצבע האור שלהם.
מה?
מי היה מאמין? וזה באמת היה ככה, השימפנזים והגורילות הם כאור, יש להם פרווה שחורה. האורנגוטנגים הם ג'ינג'ים.
כלומר, אפילו בדיון לגבי מאיזה קוף הגענו, גם לשם בעצם נכנסה, לא יודעת איך לקרוא לזה, מגזענות?
אז אף אחד לא קורא לזה אפילו גזענות. זה היה מדע טהור שבודק למי אנחנו יותר דומים, ולא יכול להיות שהאדם הלבן מוצאו בקוף אפריקאי שחור. זה הרי מי יעלה על דעתו?
ייתכן, אנחנו הרי אירופאים, איך זה דבר כזה יכול להיות?
לגמרי. ולכן הם הלכו לחפש בדרום מזרח אסיה. אמרו, שם יהיה המקום שבו נמצא את אותה חוליה חסרה בין בני אדם לקופים. דרך אגב, דרווין חשב שמוצאנו בשימפנזים. היום אנחנו גם יודעים שהוא צדק, אבל אנחנו קצת מקדימים את המאוחר. ונוסע לו בעצם לאינדונזיה, שהייתה אז כמובן קולוניה הולנדית.
הולנדית.
נוסע לשם יוג'ין דובואה, שהוא בכלל רופא, ככה התגייס לצבא כדי לבלות בנעימים את הזמן באיזה קולוניה כזאת. אבל באמת מה שהדהים את יוג'ין דובואה, ומה שהוא רצה זה באמת למצוא את אותו פיתקנתרופוס, את אותו חוליה חסרה. והוא נוסע לו לאינדונזיה, וב-1890 הוא גם מוצא אותה. באחד מהאים של אינדונזיה שנקרא טרימיל, הוא מוצא חתיכה של גולגולת, מה שנקרא כיפת הגולגולת, חלק העליון מאיפה שהשערות שלנו, והוא מוצא עצם ירך. עצם הירך היא נראית אנושית לחלוטין. הייתי שם אותה ליד עצמות ירך של בן אדם, כמוני וכמוך, זה היה נראה בדיוק אותו דבר. כיפת הגולגולת נראית מאוד מאוד פרימיטיבית. כיפת הגולגולת מצביעה על אדם קדום עם נפח מוח קטן יחסית, שבערך 800-900 סמק, לנו היום יש בערך 1,200-1,300 סמק, זאת אומרת, הוא מצא פה איזשהו יצור שהוא באמת נראה כיצור ביניים, בין קוף לבין אדם. והוא כמובן קורא לו פיתקנתרופוס ארקטוס, זה השם המדעי שלו. זאת אומרת, קוף אדם, ארקטוס זה קוף שהלך על שתי רגליים. באמת גילוי מאוד מאוד מרשים, לכאורה פתרנו את הבעיה, הנה מצאנו את החוליה החסרה שבין הקופים לבני האדם. והוא כמובן מיד כותב להקל ומפרסם את זה בכל העולם, ובגדול צוחקים עליו.
צוחקים עליו?
צוחקים עליו, אומרים, מה אתה מקשקש לנו, מצאת קוף, קוף קדום, וזה בכלל לא, בכלל לא אדם קדום. ולמעשה כמעט עד מותו, הוא לא הצליח לשכנע אנשים שהוא מצא משהו שבכלל קשור לאבולוציה של האדם. רק בשנות ה-20 המאוחרות של המאה ה-20, קיבלו את הממצא שלו. ובאמת הוא היה שבור לב מכל הסיפור הזה. הוא ממש לא הראה לאנשים את העצמות. היום העצמות האלה נמצאות בהולנד, נמצאות אחת מוזיאונים, אפשר לראות אותן. אבל באמת, מצד אחד הוא מצא ממצא שהוא מאוד מאוד חשוב. הוא מצא באמת חוליה חסרה. רק שזה לא החוליה החסרה. אנחנו נדבר בשנות ה-20, ה-30, ה-40 של ה-120, בעצם הבנו שהפיצולים הראשונים, מוצא האדם, או הפיצולים הראשונים מתוך הקוף, מקורם באפריקה. ובעצם מה שיוג'ין דובואה מצא הוא אחד מהרבה מאוד חוליות חסרות, שנמצאות על איזשהו רצף של בינינו, לבין הקופים. ולמרות הממצא המאוד מאוד מרשים הזה, הוא באמת חשוב, הוא באמת מעניין, אבל הוא רק אחד מבין רבים. ובאמת היכולת שלנו להבין על מה אנחנו מסתכלים, לנתח את הממצאים שלנו, כמו בהרבה מאוד תחומים של מדעים, היא תלויה בסוף בקונספציה שלנו, מאיפה באנו, איך גדלנו ובמה אנחנו מאמינים. לא הרבה השתנה מאז, אני חייב להגיד, כי אתה מגיע לכל מחקר עם איזשהו מטען, עם איזשהו ידע, וממנו אתה תסיק את המסקנות שלך בסופו של דבר. זה סיפור אחד מיני רבים של איך בעצם התחיל באמת אותו סיפור של האבולוציה האנושית, וכמעט נגמר גם שם, אבל עדיין אנחנו מכירים את העצמות האלה, ובאמת דרום מזרח אסיה הוא אזור מאוד מאוד חשוב לסיפור האבולוציה האנושית, אבל הוא לא הראשון והוא לא היחידי.
מדהים כמה מאוחר כל העסק הזה בכלל נחקר וקורה.
לגמרי. והכל בזכות דרווין כמובן.
בזכות דרווין, יו, ממש הרגע. טוב, נצפה לפינה הבאה של ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה. בוקר טוב. אנחנו עם פינת החדשנות ברפואה, ונדבר על רפואה מגדרית, הפעם כסף, מימון למחלות של גברים, כלומר שרוב גברי חולה בהן, מקבלות בממוצע יותר מפי 2 מימון מאשר מחלות נשיות. האם זו שערוריה, או שבכלל צריך להגיד תודה, כי פעם בכלל לא היה מחקר על מחלות נשיות? נפנה לדוקטור מיכל חמולוטה, מנכ"לית אושיה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. בוקר טוב.
בוקר טוב, כן, אז באמת אנחנו לא בנויים אותו דבר, והרבה מאוד אנשים חושבים שההבדלים הם בייחוד קשורים בעברי המין והפריון, אבל ההבדלים הם הרבה יותר עמוקים בין גברים לנשים. אני אתן רק דוגמה קטנה, תהליך העברת המזון במערכת העיכול באישה הוא איתי פי 2 בהשוואה לגבר. מה זה אומר על ספיגת תרופות, על לצורך העניין תדירות הרוחות, על הרבה מאוד דברים, וזאת רק דוגמה אחת מיני רבות, ובכל זאת המחקר במשך הרבה מאוד שנים לא הכניס ולא הכליל לנשים. מנהל התרופות והמזון האמריקאי, ה-FDA, הוציא בזמנו בין השנים 1973, הנחיה שנשים לא ייכללו בגלל חשש נשים בגלל הפריון, בגלל חשש ממולדים בעוברים, או בגלל ש חשש מזה שהמחזור הנשי יבלבל אולי...
רגע. לא יוכללו במה? במחקרים בעצם?
במחקרים קליניים, okay. במחקרים mm-hmm. שנועדו לפתח תרופות, טכנולוגיות חדשות. Okay. ובעצם מה שקרה זה שזה חלק מתהליך שבו באמת יש גוף ידע מאוד גדול שנבנה שלא מתייחס לייחודיות של נשים. אני אתן דוגמה. ואז מה הפלא עם כל הפיתוחים הללו, הם מזדקים על גברים, שהרבה מאוד מהתרופות, למשל, נותנות תופעות לוואי הרבה יותר גבוהות בנשים.
אני רק רוצה לפתוח סוגריים, ושתכניסי את זה בתשובתך. האם בעצם לא ידעו על כמות ההבדלים, על רמת ההבדלים, על היקף ההבדלים, הניחו שבעצם האדם הוא אדם והאדם שווה פחות או יותר לגבר, או שידעו על כל ההבדלים והעדיפו לו לבדוק?
הניחו שהאדם הוא אדם והאדם הוא בנוי בצורה דומה ויצורה גברית. זאת אומרת, זה לא שאמרו, אוקיי, יש פה הבדלים, אנחנו נתעלם, אין פה איזה קונספירציה.
בדיוק, צריך להדגיש את זה.
לא, לא. לא, להפך, אמרו, בוא נגן על אנשים כדי שלא יהיו מולדים לעוברים שלהם, אולי בהיריון במקרה, כדי שלא נהיה זה, אבל ולא, וחלק גדול מההבדלים האלה גם לא ידועים היום. שוב, כשאין גוף מחקרי, אז לא יודעים, אז אפילו לא יודעים מה לא יודעים. ולכן, בסופו של דבר, 80% למשל מהתרופות שהוצאו מהשוק, שהוסרו מהמדף, הוסרו בגלל תופעות לוואי בנשים. או בלעדיות, או הרבה יותר גבוהות, ונשים גם חובות, וזה לא פלא, בין 50% ל-75% יותר תופעות לוואי מהתרופות. זאת אומרת, יש פה באמת פער, ואפשר להגיד, הרי זה הופסק בשנת 93, אבל עדיין הפער הזה ממשיך, ויותר ויותר דוגמאות עולות, אפילו בשנת 2015, רק שליש מהמשתתפות בניסויים וטיפולים חדשים במחלות לב וכלי דם היו נשים, למרות שזה גורם עצמותה מספר אחד בנשים אמריקאיות. אז הפער לא נסגר, ומעבר לבריאות ואיכות חיים שנשים משלמות על זה, הסתבר, ובסוף אולי זה גם מה שיגרום לשינוי, שיש פה הפסד כלכלי.
כי נשים זה שוק מאוד מאוד גדול.
נכון, נשים זה שוק גדול, דרך אגב, נשים גם מקבלות את החלטות הבריאות במשפחה, במעל 80-85% מהמקרים נשים מחליטות. הן אחראיות, הן אושיות בריאות המשפחה, הן לוקחות לרופא, או לרופא, לוקחות את רוכשות את התרופות, מטפלות בבני המשפחה. ולמשל, הראו שאם, זה מחקר חדש שיצא, שאם המחקר על למשל מחלות לב וכלי דם בנשים, התקציב למחקר הזה יוכפל, היום מדובר רק ב-20 מיליון דולר, שזה תקציב זעום לשנה. אם הוא יוכפל, אז ההחזר, תשואה, ROI, Return on Investment, תהיה 9,500%. זאת אומרת, בפירוש, יש פה גם אינטרס של השוק, וכמובן אינטרס של בריאות הנשים, או דוגמה אחרת, יש הרבה מאוד מחלות שהן שונות, או שכיחות יותר באחד מהמינים. אז בנשים, למשל, יש יותר מחלת דלקת במפרקים, רומטואיד ארתרייטיס. זאת מחלה שהיא מופיינת בנשים, אז גם פה התקציב הוא זעום, 6 מיליון דולר בשנה, ראו, חישבו שאם יכפילו, רק יכפילו את התקציב, ההחזר יהיה 174,000%, ויוסיף מיליארדים לכלכלה האמריקאית. זאת אומרת, יש פה באמת אינטרסים מצטלבים לטובה פה, לשנות את המציאות הזאת ולהתאים את המחקר, כל מחקר שנעשה צריך להכליל בו נשים באותו שיעור. שוב, כמובן, לא מדובר על מחקר על סרטן הפרוסטטה, או להכליל גברים במחקר צוואר הרחם. ברור שסרטן צוואר הרחם אין טעם, אבל במחקרים על מחלות שונות צריך להכליל בצורה שווה, וצריך להפנות תקציבים במחלות שהן יותר שכיחות בנשים. נתתי את הדוגמה של דלקת מפרקים, אבל גם מחלות כמו אלצהיימר או אנדומטריוזיס. יש ממש מחלות אוטואימוניות שפוגעות יותר בנשים, וצריך לשנות את המציאות הזו.
כלומר, מה שלא עשו ההוגדות וההיגיון, יעשה השוק כרגיל.
וכל עולם הסטארט-אפים של בריאות נשים, הפמטק, הולך ופורח, וגם הדאטה שנאסף היום בכל הנושא של על ידי בינה מלאכותית ומעובד על ידה, יכול פה להביא תנופה ולהפנות אפשרויות לנתח כל המידע עתה כזה בצורה מובחנת על נשים. יש פה בהחלט הזדמנויות, אבל צריך גם לקחת בחשבון שזה פער שהוא ארוך שנים, שיקח זמן לסגור אותו, והוא לא יסגר מעצמו. זאת אומרת, צריך להעלות את המודעות, וצריך להבין שגם השוק פועל לטובה, אבל שוב, צריכים להיות מאמצים כדי לסגור את הפערים האלה.
עד כמה העלייה של המחקר ובכלל החשיבה על בריאות הנשים כרוכה בכך שיש יותר חוקרות, יותר רופאות?
שמת את האצבע. שמת את האצבע, כשמנסים להבין למה בכל זאת זה קורה, אז שוב ושוב עולות התשובות של כמות הנשים היזמיות, אפרופו סטארט-אפים, כמות הנשים החוקרות, ששוב, זה, אנחנו רואים עלייה, אבל הפערים גדולים, כמות האנשים בצמתי קבלת ההחלטות, על הקצאת משאבים למחקר ופיתוח. זאת אומרת, ברגע שהפער באיוש התפקידים הללו הוא כה גדול, אז באופן טבעי, הכספים מוטים לכיוונים מסוימים, כמות המשקיעים מול כמות המשקיעות, ברגע שגברים משקיעים את הכסף, אז ברור שהנושאים שמעניינים אותם שונים, והפערים האלה, אלה בדיוק הסיבות.
ציינת שלאורך הרבה שנים, בעצם המחקר לא התקדם כי רצו להגן על כל נושא הילודה. בעצם...
היה טראומה, הייתה תרופה שנקראת הלידומיד, שבשנות ה-50 גרמה לממש מומים מולדים נורא קשים. אז בעצם רצו להגן על העוברים שלו, שהתרופות הרי יכולות לעבור דרך השליה, היו חששות, וברגע שהתרופות יתגעו בעוברים, אז זה חשש שאפשר להבין אותו, כן, אבל מפה ועד להגיד, אוקיי, לא נכלול נשים בגיל הפריון, אז לא נכלול נשים בכלל, קצת לקחו את זה מאוד מאוד בצורה, הפכו את זה לקו אדום, ולא לאיזה רגע. שיקול מאוד ספציפי.
ואני מניחה שגם שינוי מסוים בחשיבה על הקשר בין נשיות לאימהות, שגם זה נושא שמתפתח, זה כאן משנה את הדברים. אנחנו צריכות לסיים להיום, הדוקטור מיכל חמו לוטה, מנכ"לית אושיה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. תודה רבה, בוקר טוב.
תודה.
סרטן הלבלב הוא אחד הסרטנים הקשים והחמורים. בינה מלאכותית הצליחה לחזות במדויק ומוקדם יותר מי מהנחקרים יפתח סרטן לבלב. אנחנו נפנה לדוקטור ארז הסניס, רופא בכיר ביחידה למניעת ממאירויות במערכת העיכול, במכון לגסטרואנטרולוגיה בבית החולים רמב״ם. בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום שרון.
שלום. למה בעצם מאבחנים סרטן לבלב כל כך מאוחר? אם אני לא טועה, אם אכן מאבחנים אותו מאוחר.
אז באמת סרטן הלבלב הוא מחלה, היא מחלה קשה וקטלנית, באמת בעיקר בגלל שני אלמנטים. אז האחד שהמחלה עמידה למגוון רחב מאוד של טיפולים שיש לנו להציע, והשני באמת שזו מחלה שמתגלה לרוב בשלב מתקדם, כשהיא כבר פורצת מחוץ ללבלב, חודרת לאיברים אחרים, או קרובים או רחוקים, ובעצם כבר לא ניתנת לניתוח. באמת הרבה שנים ניסינו לטפל באלמנט הראשון, להגביר את יעילות הטיפולים, אבל ההצלחה שלנו בתחום הזה שולית בלבד. ובשנים האחרונות אנחנו מפנים את הזרקור לכיוון של גילוי מוקדם. אבל מתברר שגילוי מוקדם הוא גם כן לא עניין פשוט. הלבלב הוא איבר קטן, הוא מוקף באיברים גדולים שמסתירים אותו, הקיבה, הכבד, הקרסריון. אנחנו נוטים להתייחס אליו כאל איבר שנמצא בבטן, אבל הוא מאוד מאוד אחורי, בעצם הוא ממש איבר בגב. בניגוד לסרטן המעי הגס שיכול לגרום לדימום או לחסימת מעיים, או סרטן ריאות שגורם למטופל להשתעל ולקייח, סרטן שד, אישה יכולה להרגיש אותו, לדווח עליו, סרטן שנמצא בתוך הלבלב אין לו בעצם סימנים מוקדמים, סימנים למחלה כמו צהבת או ירידה במשקל מופיעים רק כשהגידול כבר פרץ מחוץ ללבלב.
כלומר הוא יושב שם בשקט, מתפתח, ואנחנו לא יודעים על זה.
כן, אנחנו אומרים שהסרטן הזה מתגלה מאוחר, אבל זה לא באשמתו, זה בעיקר באשמתנו. אנחנו עדיין מחפשים להבין איך לזהות את המחלה הזאת כשהיא שקטה, כשהיא מוגבלת לתוך הלבלב.
ואז גם הכלים המוגבלים של הטיפול יהיו טובים יותר.
אז הטיפולים שלנו לא מספיק יעילים היום. הטיפולים שלנו, זו תופעה מאוד מעניינת, כשאנחנו הולכים לתאי הסרטן במבחנה ומטפלים, אז תאי הסרטן מתים כמו סרטנים מכל דבר אחר, מכל סוג אחר, אבל כשאנחנו נותנים את התרופה למטופל, פתאום התרופה שעבדה נהדר במבחנה, ואפילו באכפר, פתאום לא עובדת. אנחנו מאשימים דווקא את הלבלב ולא את הגידול. אנחנו אומרים שהלבלב מייצר איזושהי תגובה של צלקת מסביב לגידול, שאומנם קצת חונקת את הגידול, מקשה עליו לגדול מהר, אבל מצד שני גם מונעת מהתרופות שלנו להיכנס פנימה.
אז האם הגילוי המוקדם, שתכף נדבר עליו, יאפשר לתרופות להיות יעילות יותר, או שאין קשר בין הדברים?
אז כנראה שהגילוי המוקדם, מה שהוא יעשה, יאפשר לנו לתפוס את המחלה, במצב שבו היא נתיחה. אפשר לעשות קריטה של חלקים מהלבלב, ואז בעצם לטפל במחלה שהיא יותר קטנה. אנחנו לא יודעים עדיין, אין לנו עדיין הוכחות, מחר אנחנו לא נורא טובים בגילוי מוקדם, אין לנו עדיין הוכחות שגילוי מוקדם באמת יביא להערכת חיי המטופלים. יכול להיות שאנחנו נגלה את המחלה מוקדם, נטפל בגידול הקטן, אבל הגידול הקטן הוא מאוד מאוד אגרסיבי, הצליח לשלוח תאים שייצרו מיקרוגרורות שאנחנו לא מודעים אליהם עדיין. אנחנו פשוט עוד לא שם, כן. אז עוד אין לנו את הידע הזה.
אוקיי, אז פה בכל זאת נדבר על הכלי החדש שמאפשר חיזוי מוקדם. מה כן, חקרו אז... ומה גילו?
אז באמת במחקר הנוכחי, הצוות של בית חולים סיידר סאנה, זה מרכז רפואי מאוד גדול בלוס אנג'לס, הצליח לזהות במאגרים שלו, גם בשיתוף עם נטוורק רפואי שם באזור שנקרא קאזר פרמננטה, עם באמת מרכזים רפואיים מאוד מאוד גדולים שאחראים על הטיפול במיליוני מטופלים, הוא הצליח לזהות משהו שבעצם שווה זכב, הוא זיהה כמה עשרות מקרים במאגרים שלו של מטופלים, שעברו סיטי בטן, מה שאנחנו קוראים לטומוגרפיה ממוחשבת, הם עברו את הסיטי הזה מסיבה כלשהי, כאבי בטן, כאבי גב. הסיטי פוענח כתקין, כלומר הלבלב זוהה כתקין בין היתר, אבל בסופו של דבר, כעבור כמה שנים, התפתח את זה למטופלים האלה סרטן בלבלב. את הקבוצה הזאת חיכו לשתיים, את רוב המטופלים האלה הזינו לתוך מערכת של אינטליגנציה מלאכותית, ובמקביל אליה הזינו גם מקרים של סיטי תקין לחלוטין, שבהם לא התפתח סרטן לבלב בהמשך, ונתנו למערכת ללמוד. ניסו להבחן בעצם לזהות את ההבדלים בין לבלב שהוא בריא לחלוטין לבין לבלב שבקרוב, השנים הקרובות, התפתח אצלו סרטן. והמערכת זייתה כל מיני קריטריונים, הם כוללים הטרוגניות של הלבלב, רמת הדחיסות שלו, עוצמת הצבע האפור, כל מיני קריטריונים מעולם דימות הרנטגן, אולי לא ניכנס יותר מדי, אבל בסופו של דבר המערכת לקחה את המקרים ולמדה, ודיווחה למפתחים שהיא הבינה את ההבדל בין לבלב שמפתח סרטן לבין לבלב שלא מפתח בעתיד סרטן לבלב. ועכשיו השוס הגדול, נשארה להם הקבוצה השנייה של המקרים, נשארו להם שם 14 מטופלים, שבהם יש לבלב תקין, שבעתיד התפתח בו סרטן. ואת המקרים
האלה... לבלב שהוא כרגע תקין לחלוטין.
הוא כרגע נראה תקין, הרנטגנולוג הסתכל על הבדיקה ואמר זה לבלב תקין. אבל תוך 3-4 שנים התפתח שם סרטן לבלב. זאת אומרת, כבר, אנחנו מניחים שכבר יש שם משהו, בגלל שאנחנו יודעים שברמה הביולוגית לסרטן לוקח משהו כמו 10 שנים להתפתח. כשאנחנו מזהים אותו לראשונה, המוטציות הראשונות, התאים הראשונים שעברו את השינוי, היו שם כבר 10 שנים.
אז זה מה שהופך אותו בעצם ללא תקין? כבר יש שם תאים כאלו, הם רק לא נראים?
כן, רק עדיין לא רואים אותם.
אוקיי.
כן. אז עכשיו יש למערכת 14 מקרים של לבלב שעוד מעט מתפתח בו סרטן לבלב, אבל אנחנו לא יודעים מזה. ויש 14 מקרים שאנחנו יודעים שלא התפתח בהם בשנים הקרובות סרטן לבלב. ועכשיו נתנו למערכת לזהות. המערכת לא יודעת מי זה מה עכשיו, והיא צריכה לזהות. אז עכשיו, שרון, תגידי מה את חושבת. כמה מקרים מתוך ה-14 האלה הצליחה המערכת לזהות? בניחוש?
אני אהיה אופטימית. 10.
אז האמת היא שהמערכת הצליחה אפילו יותר טוב מהאופטימיות שלך.
באמת? המערכת
יצאה 11 מקרים.
וואו, כן. טוב מאוד. כל הכבוד למערכת.
כן, זה בהחלט לא רע, זה טיפה פחות מ-80% הצלחה, ובאמת, אנחנו מודדים הצלחה, השאלה אם תסתכל על זה כעל טכנולוגיה או כעל רפואה, אם תסתכל על זה כעל טכנולוגיה, היית רוצה הצלחה יותר גבוהה, נכון? לא היית רוצה לשלוח מייל ושתיבת הדואר שלך תשלח את המייל רק ב-80% מהמקרים.
עדיף
שלא. אבל אם תסתכל על זה כרפואה, אז אפילו מקרה אחד של אדם שבמקום לסבול ממחלה כך קשה ונוראית, זיהינו אותה והוא נכנס לסקר ולניתוח המתאים, ובעצם ממשיך בחייו פחות יותר כרגיל, אפילו מקרה אחד כזה זה הצלחה. אבל יש עוד עניין, שאולי הוא פחות חשוב לקהל הרחב, אבל לקהילה הרפואית הוא מאוד מאוד חשוב. המערכת קיבלה גם 14 מקרים תקינים לחלוטין, שבהם כעבור שנים לא התפתח סרטן לבלב, והיא לקחה את 14 המקרים האלה ובדקה אותם. וב-13 מקרים מתוכם היא באמת אמרה שזה לבלב תקין לחלוטין, אבל במקרה אחד היא כן זיהתה אותו כלבלב שמועמד להתפתחות של סרטן. זאת אומרת שבמערכת הזאת יש בין 7-10% מהמקרים, אם אנחנו נלך ונשתמש במערכת הזאת, יהיה לנו בין 7-10% המקרים, שמה אנחנו נשלח אנשים לבדיקות מיותרות, ואם אפילו נמצא כל מיני ממצאים, כמו ציסטות קטנות או משהו כזה שבדרך כלל היינו עוזבים, אולי אפילו נגיע לניתוחים גדולים, ניתוחים משמעותיים, בעצם בלי
סיבה בעצם.
כן,
רפואת יתר.
כן, רפואת יתר או ספציפיות נמוכה. סגוליות הבדיקה היא נמוכה. זהו, אלה בעצם הממצאים של המחקר. המחקר הזה עורר הרבה עדים קרב הקהילה שמתפקת בגילוי מוקדם של סרטן הלבלב. יש גם לא מעט ביקורות על העבודה הזאת, חלק מהביקורות נוגעות במחקר עצמו, עניינים טכניים של איך החוקרים ביצעו את המחקר, וחלק מהביקורות נוגעות לנושא הגדול יותר, להאם בכלל אפשר להשתמש בסיטי או בבדיקות דימות לגילוי מוקדם של סרטן לזלב. מתחילת המחקר עצמו, אז מה שהם עשו, הם עשו את המטופלים שלהם מתוך אנשים שפשוט פנו למיון וקיבלו שם בדיקת סיטי. הסיבה העיקרית לביצוע של סיטי בחדרי מיון זה כאבי בטן. עכשיו, כשאתה עושה לבן אדם סיטי בגלל כאב בטן, אתה לא יודע האם כאב הבטן שלו בא בגלל שכבר יש איזשהו שינוי בלבלב. ואז בעצם זה לא גילוי מוקדם. זאת אומרת, זה בעצם בן אדם שבא עם סימפטום של סרטן בלבלב, ולא מדובר באדם אסימפטומטי, כמו מישהו שניסה עכשיו לקולונוסקופיה.
כן, זה לא איזה לבלב אקראי, זה מישהו שהגיע עם כאב בטן.
לחלוטין, לא מדובר בלבלב אקראי. הביקורת השנייה היא שמדובר במחקר קטן מדי, 14 מקרים, עם כל הכבוד למערכת הזאת ולהתפתחות הטכנולוגית והתכנותית, 14 מקרים זה עדיין לא משהו שאנחנו יכולים ללמוד. הבעיה היא שלך תחפש כאלה מקרים שבהם בוצע סיטי, הלבלב היה תקין, ואחר כך התפתח סרטן הלבלב. סרטן הלבלב הוא מחלה קטלנית, אבל היא לא סרטן נורא נורא נפוץ, סרטנים הרבה יותר נפוצים, ולהם גם היה הרבה יותר קל לפתח אמצעים לגילוי מוקדם. הביקורות הגדולות יותר על הנושא באופן כללי הוא שהמחקר הזה הוא רטרוספקטיבי. זאת אומרת, אנחנו באנו לאנשים שבדיעבד פיתחו סרטן הלבלב, והלכנו אחורה לראות מה קורה איתה, מה היה לפני. לא הלכנו לקחת עכשיו קבוצה של מאות אלפי או מיליוני אנשים לעשות להם סיטי, לגלות משהו, ואחר כך לרוץ איתם שנים קדימה, ולראות האם הצלחנו להשפיע להם, האם הערכנו להם את החיים, על ידי זה שעשינו גילוי מוקדם. מחקר כזה חייב להתבצע על מנת שקהילה הרפואית הרחבה ברחבי העולם תקבל את המחקר הזה, ותקבל את זה כשיטת סקירה. הבעיה השנייה היא האם אפשר להשתמש בסיטי. סיטי זו בדיקה יקרה, יש בה קרינה, צריך לדעת איך לפענח אותה, אפילו שיש מערכת של בינה מלאכותית, גם המערכת פתאום תגיד לך, פה יש משהו. צריך מישהו שמבין מה זה המשהו הזה, מה עושים, איך מסתכלים על זה. לא בטוח שאנחנו יכולים לעשות דבר כזה לאוכלוסייה רחבה. למשל, כבר לפני יותר מ-10 שנים, עלה המחקר שאנשים מעשנים צריכים לעבור סיטי של בית החזה כדי לעשות גילוי מוקדם של סרטן ריאות. ועדיין, עד היום, בגלל שיקולים של כסף, של כוח אדם מפענח וכו', עדיין זה לא נכנס בצורה רחבה. למרות שזה נכנס כהמלצה כבר לפני הרבה מאוד שנים, עדיין זה לא מתבצע בצורה רחבה כמו שצריך. וגם פה, כשסרטן הלבלב הוא הרבה יותר נדיר מסרטן הריאות, לא בטוח שנצליח להכניס את זה. סיטי פה מדובר על כל האוכלוסייה. לכן לא בטוח שגילוי מוקדם של סרטן הלבלב נעוץ בבדיקות הדמיה. אנחנו כנראה נצטרך לחשוב על משהו אחר. אולי בדיקות מרקרים מסוימות, אנשים יעברו בדיקות גנטיות, נזהה את הנטייה הגנטית שלהם לפיתוח של סרטן לבלב, נראה מה הם אוכלים, האם הם עלו במשקל, הם פיתחו סכרת בשנים האחרונות, ויהיה לנו אלגוריתם אחר של בינה מלאכותית, שיהיה לנו אנשים בסיכון מוגבר לסרטן הלבלב.
מעניין.
האוכלוסייה הצרה יותר הזאת, אותה אנחנו נזכור.
כיוון טוב. תודה רבה לך, דוקטור ארז הסניס, אני מודה לך מאוד, רופא בכיר ביחידה למניעת ממאירויות המערכת העיכול למכון לגסטרואנטרולוגיה בבית החולים רמב"ם. בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
ואחרי הביקורת המסוימת הזו על מערכת הבינה המלאכותית, אנחנו ממשיכים עם היכולות או אי היכולות, היתרונות או החסרונות של בינה מלאכותית, והפעם חיזוי רעידות אדמה. האמנם נצליח לחזות אותן מוקדם יותר? אנחנו נפנה לפרופסור מיכאל צסרסקי מהמחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית ומהמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב, פרופסור.
בוקר טוב.
בעצם על רעידות אדמה אנחנו יודעים מאוד מאוד מאוחר, כמעט בזמן אמת.
נכון, ואני מתנצל שאני חייב להתחיל בלתקן אותך.
בטח, לא, תתחיל מיד בלתקן אותי.
את אמרת חיזוי, ואני חושב שאת התכוונת להתראה.
נכון.
וזה מה שהמשכתי טוב. כי חיזוי של אדמה כנראה, לפחות בטווח הקרוב, זה לא משהו שאנחנו מתקרבים אליו.
אנחנו מדברים על התראה.
התראה מוקדמת, ומוקדמת זה עניין של זמנים קצרים, בין שניות בודדות ועד עשרות, אולי כמה מאות שניות, דקות בודדות, לא יותר מזה.
כלומר, אנחנו עדיין לא יכולים להגיד לאנשים, בחודש הבא, חבר'ה, תתחילו להרוז.
ממש, ממש לא.
ממש לא. אז בואו נחזור שוב לשאלתי הראשונה, על הטווח הקצר מאוד שיש לנו כרגע. למה זה בעצם ככה?
למה זה בעצם ככה? זאת בעגה האמריקאית שאלה 64 אלף הדולר. זאת השאלה המדעית אולי הקשה ביותר בתחום הסייסמולוגיה, לחזות אירוע סייסמי, בעדת אדמה. כי קודם כל זה חיזוי מורכב. זה לא רק להגיד דבר אחד שתהיה, זה להגיד מתי, זה להגיד איפה בדיוק, וזה להגיד באיזה מגניטודה, באיזה עוצמה תהיה הרעידה. זה למעשה חיזוי של שלושה דברים בו זמניים. אם היינו יכולים להסתפק באחד, גם זה היה טוב, אבל אפילו את זה אנחנו יודעים לעשות. וגם הסיפור הפיזיקלי הוא מורכב, כי זאת למעשה למערכת שנמצאת בשיווי משקל גבולי, למעשה כל זוזה קטנה, כן? אותו משק פרפר, נחי פרפר, יכול להסיט אותה לכיוון הרעידה, ואז הרעידה תתחיל להתפתח. אבל גם אם התחילה להתפתח, זה לא בהכרח הגדלה להיות רעידה משמעותית, גדולה. אז זה סיפור מאוד מורכב פיזיקלית, וכבר בשנות ה-70 שהתחילו לחשוב שכן אולי זה מתקרבים לזה, בסוף הבינו שכנראה זה לא שם בתחום החיזוי, ועדיף להתמקד בתחום ההתראה והמוכנות.
כלומר, ירדו בכלל מהניסיון לחזות, ואמרו, בואו לפחות
זה
ננסה...
זה לא שירדו לגמרי, זה לא שירדו לגמרי, פה ושם עוד יש קבוצות או חוקרים שמנסים להראות שיש אופציות כאלה ואחרות, אבל בהבנה של הדיסציפלינה המדעית, אנחנו יודעים שזה כל כך מורכב, וגם יכול להוביל להרבה מאוד שגיאות, כן? כי תחזית טובה היא תחזית, במיוחד בתחומים כאלה, שלא טועה. אם אני טועה פעם אחת, אם אני טועה פעמיים, מה יקרה פעם השלישית? אנשים יאמינו לי, זאב זאב.
יישארו על המרפסת.
בדיוק, זאב זאב. וזה בעיה. אז האמינות של החיזוי, גם אם תהיה איזושהי אופציה לחזות, והיא לא תהיה מספיק גבוהה, לא נוכל לתרגם אותה למשהו אופרטיבי.
אני חייבת להגיד שכבורה מוחלטת, מוזר לי שמשהו כל כך גדול, כל כך עוצמתי, לא ניתן לחיזוי.
לא, אין לי מה להגיד על זה.
בסדר גמור.
אין לי מה להגיד.
אז בואו נדבר על ה...
זה לא עניין של בורות. זה עניין שפשוט, זאת אולי אחת התופעות היותר מורכבות, בגלל שיש כל כך הרבה השפעות, לא נקרא סביבתיות במובן שאנחנו חושבים עליו, אבל כל כך הרבה השפעות וכל כך הרבה מצבים, והיא כל כך בגבולית, כן, כל המערכת בשיווי משקל גבולי, שתחשבי על נניח על ערימה של גרגרי חול, כן, שאנחנו שופכים מתוך משפך. זאת אנלוגיה מאוד מאוד טובה לעניין הזה. ונוצרת ערימה כמו שאנחנו עושים בחוף הים. ואנחנו מוסיפים עוד גרגר ועוד גרגר ועוד גרגר, ואנחנו לעולם לא יודעים מתי פתאום תהיה גלישה של, של הגרגרי חול. אנחנו לא יודעים באיזה גרגר זה יקרה. זה בעיה כאילו עוד יותר פשוטה, אבל והיא אנלוגיה די טובה, וגם שם מאוד מאוד קשה לחזות באיזה גרגר, כן, מתי, בצרכה של רעידה ומה יהיה גודלה.
אוקיי. אז בוא נדבר על המערכת החדשה הזו, וכמה עוד שניות היא תיתן לנו בעצם?
תראי, המערכת החדשה הזאת היא עדיין בגדר מדע. כן? בין מדע לבין טכנולוגיה מפרידים כמה שלבים, די קריטי.
ועשרות אלפי דולרים אולי, כמו שציינת קודם, אם לא הרבה יותר.
אני חושב שהרבה הרבה הרבה יותר. המערכת מה שפורסם, של מערכת בינה מלאכותית שיודעת לפרש ולפענח אותות עוד לפני שמגיעים הגלים הסייסמיים כתוצאה מהפרעה בשדה הגרביטציה, היא מערכת שאומנה לזהות אירועים מסוימים, אבל היא אומנה, כן, כמו כל מערכת של AI, של Machine Learning, היא אומנה לזהות תבניות מסוימות, אבל מה שהיא עבדה עליו, היא עבדה על סיסמוגרמות, כן? רשומי תנודות קרקע, סינתטיות, כאלה שהמחשב יצר אותן. על סמך מודלים פיזיקליים ועל סמך ניסיון, אבל all in all, זה התבצע על סיסמוגרמות סינתטיות, כמות ענקית, 500 אלף מלות סיסמוגרמות.
הרבה.
כן, כן, זה המון שהם ייצרו. הבעיה העיקרית היא זה כשנצטרך לבוא ולבחון אותה. עכשיו, מה זה, למה תהיה הבעיה העיקרית? כי ההפרעות הגרביטציוניות האלה הן מתפתחות, או הן דטקטבל, הן בערות זיהוי על ידי סיסמומטרים, מכשירים שמודדים תנודות קרקע, אך ורק עבור רעידות אדמה מאוד מאוד גדולות. כן? מה שהם עשו, הם עשו את זה עבור רעידה בסדר גודל של מגניטודה 9. כן? שהרעידה הכי גדולה שנרשמה אי פעם, 9.4 בשנת 60 בצ'ילה.
אוקיי.
ויש, וסך הכל היו כאלה במאה ה-20 שנים האחרונות 5.
אז זו לא מערכת רגישה כל כך.
לא, היא מאוד רגישה. מצד אחד היא מאוד רגישה, אבל היא רגישה אך ורק עם העוצמה, היא פשוט בלתי נתפסת.
אוקיי. כן?
זאת אולי הבעיה העיקרית. ולפי הקבוצה, ואני מכיר את החוקרים, חוקרים מדהימים, הם מסוגלים לזהות את ההפרעות האלה גם עבור רעידות אדמה של נניח סדר גודל של 8.5. כן. אז, אבל גם זה, אלה הם אירועים נדירים. יש אחת כזאת לכל היותר אחת לשנה. לכל היותר.
כן.
כן? אז זה לא שיש לנו הרבה מאוד אירועים, שעל סמך האירועים האלה אנחנו נוכל לבדוק את המערכת, כן? ולהגיד, יש לנו מערכת אופרטיבית שהיא ממש ממש טובה. אבל שלא יובן...
כלומר, מיעוט המקרים במציאות לא יאפשר לנו לבדוק את יעילותה של המערכת מהר.
עד שזה יקרה, אנחנו צריכים לחכות הרבה זמן.
הרבה זמן.
כן.
אוקיי.
עשור, שניים, משהו כזה. אולי אני טועה, כן? כי יכול להיות שזה, בגלל שאנחנו לא יודעים לחזות, ייתכן וכזאת רגע תתרחש בעוד כמה ימים, כן? אבל לפי הסטטיסטיקה שאנחנו מכירים אותה, אירועים של מעל המגניטודה 9, הם מתרחשים אחת לעשור, אחת ל-15 שנים.
כן. השנה נדמה לי שאכן היו יותר אזהרות וגם יותר רעשים בישראל?
נראה לי שזה קצת יותר עניין של מודעות, וזה קצת יותר עניין של, זה שכבר יש לנו מערכת התראה.
זהו, פיקוד העורף הדליק, מה שנקרא.
בדיוק, פיקוד העורף הדליק, זאת מערכת שהוקמה בהחלטת ממשלה. וואי, אני לא זוכר את השנה המדויקת, אבל ככל שאני זוכר, דוקטור בני בגין, השר, לפני כן היה גם ראש המכון הגיאולוגי, הוא זה שדחף וקידם את הנושא, והוקמה מערכת ששמה בישראל תרועה. אם אני מבין נכון, אז אנלוגיה לתרועות של בני ישראל כשהם הקיפו את יריחו.
אוקיי.
את החומות. המערכת הזאת אמורה לתת לנו התראה מוקדמת, אבל בניגוד למה שדיברנו עליו קודם, לא על סמך הפרעה גרביטציונית, אלא על סמך הגעה של גלים סייסמיים. שזה נותן לנו בארץ התראות של כמה שניות, כן?
כשזה כבר בעצם קורה, פחות או יותר.
זה בעצם קורה, כן. והעיקר המטרה זה, בוא נגיד שמי שגר בקומה 18 בבניין איפשהו בתל אביב, כנראה שהוא לא הספיק להתפנות במהירות, מה גם שאנחנו לא כך מתורגלים.
זה יאפשר לו להתוודות על חטאיו או להתפלל.
לא, מה פתאום, אני תל אביב חוטאים? מה פתאום, כולם תזיקים כמורים.
טוב.
לא, העניין יותר שבאמת יש מערכות קריטיות שאנחנו צריכים לדעת, נקרא לזה, לטפל בהן, אם קורה כזה אירוע, כל המפעלים כימיים, רכבות, להפסיק תחבורה במקום מסוימות, להעיט את המעליות, כן? אני לא יודע אם זה עדיין נכנס לסיסטם, כן, אבל מעלית במעלה אחר,
כן.
אדמה, אם היא נתקעת עם אנשים, עד שיחלצו אותם, זה ייקח ימים טובים. אז להעיט מעליות, לעשות כל מיני פעולות, וגם מי שנמצא בגר בבתים שהם עם מעט קומות, בתים פרטיים, הם כן יכולים להשתמש במידע הזה. ולדעת, לגבי הדחיפות, אני לא חושב שיש שינוי בדחיפות, יש איזשהו חוק קלאסי בסיסמולוגיה, חוק גונטרנטן גריכטר, שהוא מנבא, כן, כמה אירועים פר שנה יש, כן? כל מגניטודה, אבל אני לא חושב שאנחנו חורגים ממנו.
טוב, יפה. אז בינתיים אנחנו עוד לא יכולים לסמוך גם פה על כלי החיזוי הזה של בינה מלאכותית, אלא על אולי בנייה טובה יותר.
האמת שאנחנו, כשהתקדתי בשני הכובעים שלי, גם במחלקה הנדסה האזרחית, שהנדסים אזרחיים, הנדסי בניין, הם אלה שבונים את הבתים, וגם יש לי כובע נוסף במדעי כדור הארץ, סיסמולוגיה, גיאולוגיה. אנחנו יודעים שמה שהורג בני אדם, במהלך הרעידה, זה לא הרעידה עצמה, זה בניינים.
כן, זה הבניינים, בדיוק. אז זה המקום להיערך בו כרגע, יותר מאשר התראות.
ההיערכות שלנו כמדינה, לא שלי ושלך.
כן, כן.
גם, אנחנו יכולים. ההיערכות שלנו כמדינה צריכה להיות בתחום החיזוק המבנים, אותם מבנים, וכולם יודעים איפה נמצאים ומה קורה שם, וזה יותר בתחום של זה החלטות ממשלה וכסף, לא מעט כסף, בחיזוק מבנים במקומות רגישים ומועדים לפורענות.
אפשר לסמוך, הכל יהיה בסדר. פרופסור מיכאל ססרסקי, אני מודה לך מאוד.
נכון. אל תסמוך על אף אחד, רק על עצמך.
כן, על עצמך, אבל קבלן טוב. תודה רבה לך. נזכיר שוב שאתה מהמחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית ומהמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
תודה. יום טוב.
כמובטח, נשכשך כעת באמבטיה של שמנים וקצף, אם לא אחר מאשר הורדוס עצמו. מחקר ארכיאולוגי כימי חדשני מאפשר לקבוע היכן נחצבו חומרי הגלם שהם שימשו את הורדוס, וזה עושים על ידי בדיקה של האמבטיה שלו. שלום לאיילה אמיר, דוקטורנטית המחלקה לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב. קודם כל, אני שמחה בכלל לשמוע על הרגלי ההיגיינה של הורדוס. תוכלי לספר לנו עליהם קצת? בעצם כמה התקלחו, כמה רחצו באמבטיה בתקופה זו? האם רק מנהיגים עשו את זה או גם פשוטי העם?
מנהגי הרחצה היו מן הסתם שונים מהיום. מורדוס היה חסיד גדול של התרבות הרומית, והוא הכניס הרבה אלמנטים של התרבות הרומית לארץ ישראל.
שידועים באמת במערכות המים והביוב שלהם, נכון? זה היה כוחה של האימפריה.
וגם כמובן בתי המרחץ. בתי המרחצאות שהיו מאוד מאוד מקובלים ברומא. בארץ זה היה פחות מקובל, והורדוס הכניס את התרבות הזאת ובנה בתי מרחץ בכל מיני מקומות בארץ.
שהם שימשו את כולם? היו פתוחים לכל או אך ורק לשועים ואצילים?
זו שאלה טובה. אני אישית לא מספיק בקיאה ב...
טוב, בואי נדמיין את העם כולו נכנס לבתי המרחץ, כי זה תמיד עדיף לדמיין את זה ככה.
בעיקרון זה אמור היה לדעתי לשמש את כולם. אבל האמבטיות שאנחנו מדברים עליהן נמצאו בבתי מרחץ פרטיים שלו.
שלו, של הורדוס, בארמונותיו.
כן, בארמונותיו, כן.
אוקיי, איפה הם נמצאו בדיוק?
אז האמבטיה אחת נמצאה בבית מרחץ באתרה, כאילו איפה שהיא עמדה במקור במבצר קיפרוס.
אוקיי.
זה שמבצר באזור מדבר יהודה.
אהם.
והאמבטיה השנייה נמצאה במפולת לרגלי המבצר המזרחי העגול שנמצא בהרודיון, בראש הרודיון.
כלומר, השנייה זזה ממקומה המקורי והראשונה לא.
היא נפלה כנראה מלמעלה למטה והתרסקה, כן.
אוקיי.
כלומר, נראה, היה שם בית מרחץ למעלה שהיה שייך אליו.
ומה אנחנו מחפשים כשאנחנו בודקים את האמבטיה של הורדוס?
מה אנחנו מחפשים? כאילו, בשביל לשייך אותה בעצם למחצבה המקורית שממנה היא נחצבה.
Mm-hmm.
אנחנו בעצם בודקים על בסיס כימי, מנסים לזהות את המקור שלה, את מקור המחצבה. וזה באמצעות, פיתחנו בעצם שיטה שמאפשרת הבחנה בין בעת ישראלי לבעת מצרי.
מה השיטה? איך אתם עושים את זה?
אז יש לנו בעצם, זה שילוב של 4 שיטות. שמוססת בעצם על 10 קריטריונים. אז השילוב ביניהם, זה אינדיקציה מאוד, מאוד חזקה. זה איזושהי הבחנה מאוד מהימנה של המקור. בעצם מה שעשינו, זה, אני רק אתן הקדמה קטנה לפני זה, עד השנים האחרונות, בעצם לא היו ידועות מחצבות בעת קלצית בארץ ישראל. ולכן ההבחנה הרווחת הייתה שכל כלי בעת קלצית שנמצא בארץ ישראל מקורו במצרים, כי שם הייתה את התעשייה הגדולה ביותר, והיה ידוע שהם מייצאים כלים. יש כלים מטיפוסים מצרים מובהקים שידוע שהם הגיעו ממצרים, ולכן היה נהוג לשייך כל כלי בעת שנמצא בארץ ישראל.
רגע, בואי נדבר שם, אולי לא כולם אומרים, בעת קלצית. מה זה בעת קלצית?
בעת קלצית זה בעצם קלציום קרבונט, זה מחצב. איזשהו אבן שהיא, כשמאבדים אותה, היא נהיית שקופה למחצה כזאת, יש בה איזושהי שקיפות מסוימת, ולכן היא גם היא נחשבת נורא יפה. אבל אם זאת היא גם קשה למחצה, אז אפשר לאבד אותה ולהכין מנה כל מיני כלים, ובתקופות קדומות היו בעצם מייצרים את זה כל מיני כלים, החל מכלי קיבול דברים קטנים, ובמצרים הגיעו לדרגות עיבוד מדהימות של דברים מונומנטליים ענקיים יפהפיים.
זה חומר שכבר לא משתמשים בו?
וואי.
תקלתי אותך. אני תכף אכנס לאיזושהי חנות שמוכרת כלי אמבטיה, ונראה אם משהו עשוי מבהת קלצית. אני מיד אעשה.
אני פחות מקובל.
אוקיי.
נראה לי השיש נכנס חזק יותר היום.
שיש חזק יותר. אוקיי, אז את אומרת שרוב בהת הקלצית לפחות יוחס למצרים, ומה שבעצם רציתם לבדוק זה את מקור הבהת קלצית באמבטיה הזו.
לא, ואז לפני כמה שנים, בעקבות מחקרם של פרופסור עמוס חומקי מהמחלקה למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, ופרופסור בועז זיסט מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר אילן, הם בעצם מצאו מחצבה במערת התאומים, ובנוסף נמצאה מחצבה נוספת במערת הגוד, ופתאום ההבחנה מאוד מאוד ברורה ומקובלת הזאת התעררה, כי רגע, פתאום יש פה מחצבות, סימני חציבה, פסולת חציבה, היה כאן פעילות, אז אולי לא כל מה שעשו מבת קלצית הגיע ממצרים, אלא אולי הייתה פה תעשייה מקומית. וזה היה הבסיס המחקר שלי בעצם להבחין, למצוא שיטה שתבחין בין בת ישראלי לבין בת מצרי, ולאחר מכן ליישם את השיטה הזאת על כלים ארכיאולוגיים שנמצאו בחצרות ארכיאולוגיות, ולקבוע האם הם אכן מיובאים ממצרים, או בעצם נעשו בתעשייה מקומית פה בארץ ישראל.
אוקיי, וכך גילית שהאמבטיה של הורדוס בעצם הייתה עשויה מחומרים שנחצבו בישראל, אבל בואי נדבר על איך עשית, מה, גירדת את האמבטיה? איך זה עובד?
אוקיי, כן. את האמבטיה של קיפרוס היא הייתה מוצגת במוזיאון ישראל, והם פשוט שברו עבורי חתיכה מהאמבטיה.
מה? פשוט ככה?
כן, חתיכה קטנה, כן, אני צריכה כמויות מזעריות. אז חתיכה במקום שלא יהיה גלוי מדי לעין, ושלא באמת יפגע בנראות. מדובר בממש פיסה קטנה, כן?
אוקיי.
והאמבטיה בהרודיון בעצם היא טרם פורסמה, היא טרם צוירה, מצאו שבר, הביאו לי איזה חתיכת שבר, ואמרו, קחי, זה כנראה איזשהו אגן גדול שהיה שייך לבית מחת של הורדוס. ורק בשלבים יותר מתקדמים של המחקר בעצם קלטו שבעצם מדובר בעוד אמבטיה, מצאו עוד ועוד ועוד שברים, ואמרו, רגע, וואו, התחילו לחבר את זה וקלטו שזה אשכרה עוד אמבטיה ענקית, שהאמבטיות האלה מגיעות למשקל של איזה טון וחצי, כן? זה משהו...
לא לדמיין כאילו אמבטיה כמו אצלי בבית.
זה פשוט משהו מאוד כבד.
אוקיי.
משהו מאוד גדול. רק שבתקופה שהביאו לי את הסתם, איזה שבר, אז היה שבר מאיזשהו כלי מסיבי, אנחנו לא בדיוק עדיין יודעים מה הוא, שהיה שייך לבית מרחץ למעלה. ובהמשך בעצם נתגלה שזה עוד אמבטיה. אז כבר היה לי את השבר הזה.
אוקיי.
אז לא שברו, הוא היה שבור.
בסדר גמור, אז אני אסיר את החלק הזה מהתלונה שלי, בסדר. עכשיו, איך בעצם ההבחנה הזו בין סוגי הבעת קלצית נעשית?
אז זה מבוסס על 4 שיטות אנליטיות, כימיות. ICP, NMR, Solid State NMR, IR ובדיקת איזוטופים.
זה לא משהו שיש לכל אחד בבית?
לא, צריך מעבדה לכימיה.
אוקיי. החומר הזה, זה תנאים גיאולוגיים מסוימים בעצם הם מצריכים, מעידים על היווצרותו?
כן. בארץ ישראל זה נוצר בתוך נערה קרסטית. בצורה של סקיפים ונטיפים, והרבדה קרסטית איטית מאוד. במצרים זה נוצר בשיטה הטיפה שונה, בתוך מים הידרותרמליים. אני נראה לי פחות אכנס לדרכי היווצרות, אבל כן. וזה מאוד, זה מושפע מהתנאים הגיאולוגיים והאקולוגיים בזמן ההרבדה, חד משמעית. כן.
טוב, אז למדנו הרבה. לאן את ממשיכה מכאן? מה את חוקרת עכשיו?
כרגע אני בעצם עושה דוקטורט בכלל באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף מכון ויצמן, תחום שנקרא רזידיונליסיס. זה גם יישום של שיטות כימיות על ממצא ארכיאולוגי. זה אפילו מחקר אחד שלי התפרסם לאחרונה על קנקני היין של האליטה היהודאית בירושלים.
מעניין.
זיהיתי, בעצם אני עושה בדיקות תכולה, אני לוקחת כלי חרס ריקים לכאורה מתוכנם, ובאמצעות אנליזות כימיות אני ממצא מולקולות שהיו שייכות לחומר המקור והשתמרו בדופן. מזהה אותם, ובאמצעותם אני רוצה לשחזר מה היה התוכן המקורי של הכלי. וככה לאחרונה, למשל, זה הייתי יין מטובל בווניל, בקנקני רוזטה, במחסנים באזור עיר דוד.
את מגיעה לרמת הטיבול?
עוד פעם, זה ממש, ממש תלוי במולקולות שמשתמרות.
וואו.
לפעמים ממש לא, לפעמים זה ממצא צמחי, שומן בעלי חיים ולא מעבר לזה, ולפעמים זה יכול להגיע לרמות מאוד מדויקות.
מרתק, תודה רבה לך, איילה אמיר, דוקטורט במחלקה לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב.
תודה רבה.
הישגים מרשימים לנבחרת ישראל באולימפיאדת מנדלייב 2022. אנחנו רוצים לדבר עם שניים מהזוכים. ניר כהן זוכה במדליית הזהב, הוא מבית הספר הגימנסיה הריאלית, ראשון לציון, ושון חנץ זוכה במדליית ארד, הוא מבית הספר קריית חינוך על שם רבין בגן יבנה. בוקר טוב ניר, בוקר טוב שון.
בוקר טוב.
היי. ניר, ספר לנו מעט על האולימפיאדה הזו בכלל.
האולימפיאדה נמשכה 7 ימים, במהלכה אנחנו וכל שאר המתחרים נבחנו בשני מבחנים תיאורטיים, מבחנים שאנחנו יושבים עם עת מול דף וצריכים לענות על מספר שאלות במגוון תחומי כימיה, ומבחן מעשי אחד, שבו היינו 5 שעות במעבדה, היינו צריכים לגלות עוד זהות של חומרים, ריכוז שלהם, ובכלי להשתמש בידע המעשי שלנו.
כמה נבחרות השתתפו?
השנה 16.
וכולן קיבלו את אותה המשימה?
אותן המשימות בדיוק, התחרות היא אישית.
אוקיי, רגע, תסבירו לי את זה, מה זה התחרות האישית?
אנחנו נשלחים כנבחרת, אבל כל אדם מבצע את המשימות לבד, לא בקבוצה.
כלומר, גם המשימה המעבדתית היא לא נעשית בקבוצה, אלא כל אחד, אדם מול מבחינה.
נכון.
אוקיי, מה הייתה המשימה? שון, בוא ספר לנו אתה.
המשימה שלנו הייתה יש כל מיני סוגים של מלחים שהם פחות אוהבים לשקוע, לא כמו מלח שולחן ששים במים והוא מתמוסס.
זה לא, מי אוהב לשקוע?
אז רצינו לברר ממש כמה צריך מכל רכיב של המלח כדי שהוא באמת ישקע. כאילו כדי להגיע לגבול הזה בין לשקוע ולא לשקוע.
אוקיי. זה משהו שבעצם עשיתם בעבר והייתם צריכים לשחזר, או שזו משימה חדשה שאתם אומרים, "Oh my God, מה אני עושה פה עכשיו?"
את העקרונות של מה שצריך לעשות כבר ניסינו בעבר ותרגלנו כי עושים לנו מעבדות בנבחרת, אבל המשימה עצמה היא כן הייתה חדשה לנו ואני חושב שהתמודדנו איתה טוב.
כן, התמודדת מצוין.
המשימות האלה, כל שנה הם נותנים משימות חדשות, ותמיד יש עניין יצירתי במשימות, ועקרונות חדשים שלא מכירים, וזה מאוד 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 מדהים לנסות ולראות.
צריך להכניס חידושים, נגיד, בתחום? זה דבר שהוא קורה באולימפיאדה הזו?
אני חושב שפחות. כאילו דברים שהם חדשים ולא מנוסים, מבחינת, אני חושב, ביטחון אפילו, של דברים שהם יכולים להיות מסוכנים. כן נותנים לנו דברים שהם מאוד, להשתמש בדרכים שהן יחסית מתקדמות, ונותנים לנו לעשות ניסויים שהם עם תיאוריה שהיא חדשה.
אוקיי, כמה זמן נמשך את המשימה הזו, שנקבל מושג?
המשימה שלנו הייתה מחולקת לשלוש משימות, סך הכל יש לך 5 שעות לעשות את המשימות.
זה לחץ של זמן?
כן, לנו פחות זה הפקטור, כי התכוננו מאוד מאוד למעבדות, אז רובנו סיימנו את זה מוקדם, אבל במדינות אחרות כן היו צריכים את כל הזמן, ויש כאלה שלא סיימו גם.
נירה, ההכנות לאולימפיאדה נעשות ביחד?
כן, ההכנות הן או באופן וירטואלי, או שכל הנבחרת מגיעה לטכניון.
ואז אתם בעצם עובדים יחד, ואתם יודעים שבבוא השעה, בשעת השין, כל אחד יתמודד לבד.
השיעורים, כמובן, מורה אחד מלמד את כולנו, אבל יש הרבה גם התכוננות ולמידה עצמאית.
כן.
כל אחד מאיתנו עשה הרבה מאוד סימולציות לפני שהוא הגיע לתחרות.
בן כמה אתה, ניר?
אני בן 18 וחצי.
אוקיי. מה, איך ישראל ככה במפה העולמית של הכימיה? איפה אנחנו מוקמים? כלומר, אני רואה שאתם הבאתם מדליות גבוהות מאוד, אבל ככלל חוקרים בוגרים?
מבחינת חוקרים בוגרים, האמת היא ישראל היא קטנה, אבל מתקדמת. יש לנו אוניברסיטאות מאוד מתקדמות, גם בסטנדרט בינלאומי, כמו הטכניון או אוניברסיטת תל אביב. עם זאת, העובדה שאנחנו קטנים וכמות המימון גם שהולכת לאוניברסיטאות קטנה בהרבה ממקומות כמו אמריקה, יש לה משמעות.
כלומר, כימאי צעיר ומבריק כמוך וכמו שון, אתם בכלל תישארו בארץ או שהאידיאל זה לעבור למקומות אחרים לפחות לשנים הקרובות?
סביר להניח שזה לעבור.
סביר שלעבור.
זה מאוד נפוץ לעבור לכמה שנים עבור פוסט-דוקטורט. יש כאלה שנשארים, כי בישראל באמת בגלל המיעוט האוניברסיטאות יש מעט תקנים.
טוב, זה מצער לשמוע, כי היינו רוצים כמובן שמוחות כמוכם, וסליחה על החפצון כרגע, יישארו כאן ויתרמו לישראל, אבל אתם יתרמו בכל מקום שבו תהיו. אני מודה לכם מאוד ומזל טוב, כל הכבוד. נזכיר שוב, ניר כהן, מדליית זהב באולימפיאדת הכימיה, אתה מבית הספר הגימנסיה הריאלית, ראשון לציון, ושון חנץ זוכה במדליית ערד, הוא מבית הספר קריית חינוך על שם רבין גן יבנה. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
איזה כיף. אנחנו עם פינת הקתדרה למוסיקה עם הפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
איזה קסם הבאת לאוזנינו הבוקר?
אז זהו, אז רציתי להפנות את תשומת ליבם של מאזיננו וגם שלך לאיזה פנומן מאוד יוצא דופן. דורות חולפים, ז'אנרים מוזיקליים משתנים, מוזיקה קלאסית ופופ ורוק וכולי, הפסנתר והכינור מפנים את מקומם לגיטרות וסינתסייזרים, ורק הרכב אחד שורד כבר מאות שנים איתנו לכל הז'אנרים, ואיכשהו כל אחד מוצא את עצמו, מתעסק איתו ומוצא בו איזשהו קסם חדש, וזה רביעיית המיתרים. אז מה זה רביעיית מיתרים? רביעיית מיתרים זה ארבעה נגני כלי קשת יושבים ביחד, שתי כינורות, ויולה וצ'לו. ביחד הם נותנים את הספקטרום של כל המיצג של כלי מיתר, מהגבוהים לנמוכים.
זהו, הסיבה שזה כל כך מוצלח וכל כך מחזיק, זה בעצם שכל הטונים, כל התדרים קיימים. מה יש בין הכלים האלו?
ויש גם אפשרויות מרובות. מצד אחד זה יכול להיות רב שיח של ארבע קולות שווים שמדברים ביניהם. מצד שני, כשהם מתאחדים ביחד להרכב אחד, זה מאוד הומוגני מבחינת הסאונד, כיוון שזה שייך לאותה משפחה. אז בתקופה שאנחנו נתחיל את המסע שלנו, כשאנחנו יוצאים לדרך, דווקא אצל היידן ומוצרט ובטהובן בתקופה ההיא, במאה ה-18-19, זה היה הרכב שבו הצילים היו משתעשים, כשהיו מזמינים לביתם, נגנים, והיה, כשהוא עושים רושם על אורחיהם. וככה מוצרט, 1787, כותב סרנדה, נוגנה בדרך כלל בחצרות של הצילים בווינה באותה תקופה, סרנדה שהוא קורא לה, מוזיקת ליל זהירה, או בגרמנית, איינה קליינה נחט מוזיק. וזה הפך להיות אחד הקטעים הכי מפורסמים של מוצרט. בוא נשמע איך התחילה הרביעייה את דרכה בתור מוזיקה לשעשוע של אצילי אירופה. שרון, תוכל לדמיין את עצמך פוסעת לך בחצרות בווינה ברביית מטרים משעשעת אותך בצליליה.
אם יישאר כסף בהייטק, אולי לאירועים הבאים יביאו דבר כזה. מבחינתי צריך לעצור את כל השידורים ולשדר רק את זה מבחינתי.
מביאים גם, מביאים, מביאים. ההייטק רוצה שרוצה איכשהו להתהדר, בקלאסיקה לוקח לפעמים רביית מטרים, ושם אותה בחצר.
כן, לגמרי.
או סתם נבל וחליל, אבל משהו שיעשה
רואה. ליד מכונת הקפה, כן.
קלאסי, ליד מכונת הקפה. אבל אז דורות הולכים, דורות באים, כל מלחין מאז במוצרט ואילך, מנסה כוחו ברבת דברים, ועד נופלת הפצצה. 1969, להקת הביטלס מוציאה אלבום ששמו צוללת צהובה. והם ביחד עם המעבד המוזיקלי שלהם, ג'ורג' מרטין, מחליטים שיר אחד להפקיד את ליווי להקת הרוק הזאת שכבשה את העולם בידי רביעת מטרים. כזה דבר עוד לא נשמע. זה הסיפור של אלינור ריגבי, אלינור ריגבי הבודדה, האישה שגם בהלווייתה אף אחד לא הגיע, והנה ההרכב עתיק היומין עוזב את אולמות הקונצרטים ומגיע לאולפנים של להקת הביטלס וכל עולם המוזיקה כמרקחה. אלינור ריגבי, הביטלס עם רביעת מטרים. Look at all the lonely people.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people.
רגע, בעצם זה... לא, לא, לא בשיר זה, זה שיר מאוד מלא. אבל זה שימוש ראשון בעצם בפופ?
שימוש ראשון בפופ שזכה לכזאת תהודה. היו פה ניסיון פה ושם, אבל בהחלט זה עמד פתאום במרכז העשייה, ופתאום זה נתן את האות לאיזה פרץ אדיר של יצירתיות. כל המלחינים והיוצרים בכל הז'אנרים אמרו, וואו, אם ג'ורג' מרטין והביטלס השתמשו באנרגיה של רביעת מטרים, למה לא אנחנו? ופתאום כל מיני מפגשים מופלאים התחילו לקרוא. בוא נראה איזה אחד או שניים, כמה שיספיק לנו הזמן. בוא ניקח פסנתרן ג'אז בשם צ'יק קוריאה. פסנתרן מפורסם מאוד, שמנגן מוזיקה נפלאה. בתוך התקליט שלו שנקרא ספיין, הוא אומר, מה? אם אני רוצה פלמנקו וטנגו וג'אז, למה לא רביעת מטרים? בוא נשמע את הקטע ספיין של צ'יק קוריאה, איך הוא מצלצל ברביעת מטרים, ולא עם גיטרות ופלמנקו. מה את אומרת, שרון? לא מדליק?
זהו, אתה לא רואה בזה איזשהו חילול קודש פוסט-מודרני? לא, אתה פשוט אומר איזה יופי.
איזה פוסט-מודרני וחילול קודש, זה כל כך יפה וכל כך מלא אנרגיות, שאתה מפגיש את החבר'ה האלה, את העולמות ביחד, יוצא הדבר הכי נפלא שבעולם. וגם אנחנו בארץ כבר נדבקנו בחיידק הזה, ואני זוכר, אני עכשיו אני מביא דוגמה על עצמי, שאמרתי, וואו, אם כל העולם אומר את זה, עושה את זה, למה לא אני? אז פתאום פונה אליי נורית גלרון יום אחד ואומרת לי, אני צריכה עיבוד לשיר של יעקב שבתאי וסשה ארגוב, אהובתי לבנת צוואר, שיר נפלא. אמרתי לעצמי, וואו, יש בית אחד בשיר הזה שאומר, הלילה שוב אפל על פני העיר, נצא אליו אהובתי, נצא מחר, החושך יעטוף פנייך בשחורים, אהובתי שלי לבנת צוואר, הלילה השחור, הצוואר הלבן של האהובה, מה יותר מתאים מרביית מתרים? ואז הכנסתי לתוך השיר הזה, עזרנו את הפסנתר והגיטרה, רביית המתרים מכניסה אותנו לתוך הלילה האפל של יעקב שבתאי. בוא נשמע.
אז עם הקטע הזה שלך, לא נצליח לשמוע גם את פרפל הייז שתכננו, אבל אולי פעם אחרת, אנחנו ניפרד. פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסתרית בלצן. אני מודה לך מאוד, כרגיל. נצא אליו אהובתי, נצא מחר. החושך יעטוף פנייך בשחורים, אהובתי שלי לבנת צבא. ריח הפריחה, נלך לשם אהובתי, נלך מחר. הלובן השקט יהיה לך כזריחה. אוי, איזה יופי, עצוב לדבר על זה, אבל הנה כי כן, נגמרה עוד תוכנית אביבית של שלושה שיודעים. אני שרון קנטור, העורך אז חסון, המפיקה אלכס דביקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. אנחנו משודרים פעמיים ביום, 7 בבוקר ו-8 בערב. למה לא באותה שעה? ובכן, כדי להרגיז, מוזמנים להזין לנו גם כסקט ביישומון של כאן, ואנחנו מבטיחים להתראות גם מחר. יום טוב.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.